כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית וחסרת המעצורים של תאגיד השידור הציבורי. מולי יושב איש חסר מעצורים ידוע, הלו ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה.
שלום לך, מה שלומך?
הכל בסדר, ואנחנו, אתה יודע, כידוע, עוסקים בכל תוכנית בסרט אחד ויחיד, סרט בולט, סרט זכור, כזה שיש על מה לחפור לגביו לאורך 45 דקות.
נכון.
והפעם, דני מוג'ה, קיבלנו עשרות מכתבי תלונה לגביך, שאתה כל הזמן מדבר איתי, דרך אגב, עדיין כותבים מכתבים, כן? שאתה כל הזמן מדבר איתי על סרטי מופת וסרטי איכות, ושאין אצלנו אקשן טרש או גילטי פלז'ר, ואני החלטתי לתקן את הרושם החיובי הזה על התוכנית, דני. החלטתי לקחת שליטה, ולכן הסרט שעליו אנחנו נדבר בתוכנית הזאת הוא זה.
When the big man was killed, you must have wanted it. Its blood was on the leaves.
If it bleeds, we can kill it.
What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils?
Run! Go! Get to the chopper!
כן, שמענו עכשיו את המשפט המפורסם מתוך הסרט התורף. אם זה מדמם, כנראה שנוכל להרוג אותו. סרט בכיכובו של ארנולד שוורצנגר משנת 1987. דני, אתה יושב פה המום.
אני מדמם. וזה הצליח להרוג אותי באמת. כן. אני באתי בתור סקרן הפעם, ואתה תסביר לי מדוע אנחנו הקיץ מדברים על התופעה, לא רק סרט, זה סרט פלוס תופעה שנקראת התורף.
אני אסביר לך. קודם כל, אנחנו חוגגים 30 שנים ליציאתו של הסרט לאקרנים. זה עכשיו 30 שנה. ותוסיף לזה שאנחנו חוגגים יום הולדת 70 לילד ארנולד שוורצנגר שבככה בסרט. אז יש פה דאבל.
אני, ארנולד שוורצנגר בהחלט מצדיק דיבור. ארנולד שוורצנגר תופעה קולנועית מעניינת, מרתקת. גם מהדמויות האלה שחיברו פוליטיקה וקולנוע, הוא לא היחיד, וגם היה שותף לכמה מהסרטים היותר טובים, סרטי פעולה יותר טובים שראינו בעשורים האלה שהוא שחקן קולנוע. מדוע אתה בחרת דווקא בתורף? אני עכשיו במשך תוכנית שלמה נסה להבין, אתה תסביר לי.
רגע, אז אתה הולך למרוד לאורך כל התוכנית? זה מה שאתה הולך לעשות?
אני הולך לשאול שאלות טעם, אני לא שאינו יודע לשאול.
אני אגיד לך משהו, יש שתי דרכים לעשות תוכנית.
כן.
או לדבר איזוטריה על סרטים מאוד עמוקים, או לדבר בצורה מאוד עמוקה על סרטים איזוטריים.
אבל הפעם אתה נתת לי משימה, אתה רוצה שננסה לחפור בסרט שבטעמי, יש מה לראות בו אגב, אבל לטעמי העומק שלו
הוא לא קיים.
אני צריך לחפור בהרבה מקומות, ולא במקום אחד לעומק.
אני חושב שזה סרט שהוא כיף לראות אותו, אתה יודע.
נכון, אתה רוצה שאני אספר את העלילה?
בוא תנסה, אבל תעשה את זה עם חן ועם כבוד לסרט, תשתדל.
טוב, תראה, מדובר בסרט, חברים, מדובר בסיפור שאנחנו מכירים מן הקולנוע הוליוודי, היה מאוד פופולרי בשנות ה-80, בעקבות סרטי וייטנאם ותיקוני וייטנאם, יחידת קומנדו אמריקאית יוצאת למקום רחוק, במקרה הזה הג'ונגלים במרכז אמריקה, ולחלץ דיפלומטים שנחטפו. המפקד של היחידת העילית הזאת הוא מייג'ר דאץ' שייפר, הלו הוא ארנולד שוורצנגר, והוא יוצא לדרך. מצרפים ליחידה הזאת איזה לוחם שהיה מוכר לו מן העבר, ידיד טוב מן העבר, שעבר, שזאת הבגידה החמורה ביותר שאפשר לעשות בקרב הלוחמים. הוא עבר לשבת מאחורי שולחן עם עניבה וחליפה, הוא מאלה שמפעילים את החוטים, אלה שלא נותנים לנו לנצח בדרך כלל בסרטים האלה, לרמבו ולאחרים. כן. והם יוצאים למשימה הזאת, בדרך הם מגלים ששלושה אנשי קומנדו קודמים נטלו על עץ ו...
מה זה נטלו?
נטלו ו...
פשטו להם את האור ב...
זה נראה כן. כאילו שהם מברו בטעות בסט של שתיקת הכבשים. והם תלויים שם, ומסתבר שבעצם המשימה הייתה משימת תרמית. בעצם הם נקראו בעקבות משימה שקשלה, ולנסות לשפר עמדות בתחום הביון, כי כנראה גם דלפו דברים לאויב, הרוסי או לא הרוסי, יש שם פרשה מסתורית כזאת, אבל ככל שמצליחים להשתלט על הסיפור הזה, מסתבר שמי שגורם לתמותה הנוראית הזאת של קודמיהם ועכשיו שלהם, זה אחר זה, זה יצור שכנראה, בהתחלה עד שמתברר, כנראה הוא מגיע מן החלל החיצון. ושהוא, לא, זה מופיע אגב בשנייה הראשונה של הסרט.
נכון.
מי שאינף כוחות או קורא את התקציר.
אבל זה עוד לא ברור כזה, זה שנייה אחת וזהו.
לא, האמת היא שאחת הביקורות על הסרט הייתה שהוא מתגלה מוקדם מדי, קראתי באיזשהו מקום.
נכון.
בכל אופן זה איזשהו ייצור שלאט לאט מתברר שהוא, המלחמה הופכת נגדו. ייצור שספק נראה, ספק לא נראה, יש רגעים, אתה לא ממש מזהה אותו, לוקח זמן עד לגלות איכן הוא מתהלך, מסתבר שהוא לא, אולי לא הולך ממש על הקרקע, אלא על העצים.
כן. איך הוא נראה בדיוק כשהוא לא, כשהוא כן נראה, כמו בן אדם, קצת מפלצת, קצת...
כן, נדבר עליו גם על מי ששיחק אותו, שלא התמיד לשחק בחיים, אבל לא רואים אותו, והוא מין הולוגרמה קצת, כן, הוא קצת הולוגרמה כזאת, ומצליחים להבין בשלב מסוים כיצד הוא מזהה אותם, איך הוא עודף אחרי וכו' וכו'. ובסרט פעולה כמו בסרט פעולה, בסופו של דבר נהיה מאבק בין בני אדם לבין היצור מן החלל החיצון, וזה מסתיים כמו שאתה יכול לדמיין שמסתיים סרט פעולה.
עם שוורצנגר.
אני לא אמרתי פה מי היצור מן החלל החיצון.
כן, תשמע. לא,
והסרט היה הצלחה מסוימת, לא ניכרת, אבל לא איזה... אבל בעקבות הסרט, בעצם זה הפך למין...
מפעלות הטורף.
מפעלות הטורף, טורף 2, וכו' 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 וכו', ואחר כך הוציאו את בני אדם להילחם נגדו, וגם נגד הנושא השמיני, היצור ההוא, אז כך שזה קיים, זה פועל, יש משחקים, יש חוברות, ספרים גרפיים.
אני חייב לשבח אותך, דני, המסירותך לתפקיד הצליחה לגרום לך לספר את התקציר בהרבה מאוד קסם.
אוקיי, אני מודה לך.
לא, אז אני חייב להגיד לך את האמת, תצמיד לי אקדח לרקד, אני לא אגיד לך שזה אחד מהסרט סרטי מופת, כן? אבל זה סרט נורא נורא כיפי. זה סרט שכיף לצפות בו.
אם אני אצמיד לך אקדח לרקד, אתה תגיד שכיף להיות איתי באולפן. אתה תגיד הכל עם אקדח לרקד.
תראה, לקחת את זה לכיוון קיצוני, אבל יכול להיות שאנחנו נקבל הסברים קצת יותר מלומדים למה הסרט הזה ראוי לתוכנית שלמה, כי נמצא איתנו כאן מבקר הקולנוע רון פוגל. אלן,
שלום, מה נשמע?
בסדר, נו, תצדיק לנו את התוכנית בבקשה.
תראה, אני אוהב יצירות מופת ואוהב קולנוע אומנותי, אבל קולנוע בעיניי הוא גם בידור, הוא גם אנטרטיימנט, וגם לזה יש מקום, ורוב הבלוקבאסטרים הם, אולי חלקם הגדול הם מאוד אנטרטיימנט. עכשיו, הרבה מאוד מהסרטים של שוורצנגר, שהוא באמת תופעה מעניינת, אבל דרך אגב חייבים להזכיר שבתקופה מסוימת, בסוף שנות ה-80, הוא היה שחקן המרוויח ביותר בהוליווד, ואם היום אתה חושב שהתופעה הזאת נעלמה, תסתכל על דוויין ג'ונסון דה-רוק, שהוא גם השחקן כמעט הכי מרוויח בהוליווד, שעושה תפקידים במיוזיקל מאויר כמו מואנה, ועושה תפקידים ועוד ועוד. יש לה שרירנים האלה, אני לא יודע מה זה אומר על החברה שלנו, אני מדבר על זה, הרבה מאוד פופולריות אצל הקהל שנוהר לקולנועים. עכשיו, הסרט הטורף, פרדיטור, הוא אפילו לא גילטי פלז'ר ביניי, הוא פשוט סרט פעולה בלי גרם שומן. אין שם כלום מיותר, אין משהו שאתה אומר, טוב יאללה, תחזרו לאקשן. תראה, צריך להבין, הסרט הזה גם קיבץ כמה וכמה מומחים רציניים בתחום, אנשים שיודעים את העבודה. ג'ון מקטירנן, הבמאי, עשה את מת לחיות, שהוא בעיניי הסרט הכי טוב בסדרה של ברוס וויליס, שבשני דרך אגב עושה רפרנץ' לשוורצנגר, ושואל שהוא זוכר שם בסרט השני, מה ארני היה עושה במקרה הזה. רוחו גם נחה על הסרט. אז גם כאן הסרט רץ קדימה, כמעט בלי אף שנייה מיותרת, אתה במתח, הוא בונה לך את זה, אתה לא יודע מי אותו טורף, וכל הפרמיס הוא להעמיד פה את היצור המפואר ביותר שהאנושות יכלה להעמיד, שוורצנגר מול איזה טורף על, מתצרף לזה קדר של שחקנים מעניינים, או את סטן וינסטון שעשה את המפלצת שזכה בארבעה אוסקרים, אתה מדבר אולי על יוצר המפלצות הגדול בתולדות הוליווד, ועל איך שהטורף נראה ומתנהג, ועל כל סיפור העלילה שמסתיים באיזה דוק רב בג'ונגלים שם, ששוורצנגר מתחפש לטרזן, ומראה לנו בסוף שהידע שלו מהצופים מציל אותו, ובאמת ברור ההזכור כאן לווייטנאם, אבל אני לוקח את זה למקומות אחרים גם, כי אני תמיד הולך להרבה מאוד בסרטים לכיוונים של האדם מול הטבע. וגם לקטע שמה קורה כשהאדם הוא לא הראשון בשרשרת המזון. שזה נקודה שמאוד מפחידה אותנו.
מה זאת אומרת?
כי הרבה פעמים הקולנוע, בכיוון קצת הפוך, מאז The Most Dangerous Game, התעסק בקטע של צד אדם. מה קורה שהאדם הופך לניצוד? וכאן חבורת הלוחמים הזאת בעצם... היא הופכת, הוא צד אותם אחד-אחד הטורף.
כן.
יש כאן אולי איזושהי מקבילה לנושא השמיני, ולא בכדי שתי הסדרות האלה התאחדו. שני יצורים עליונים על גזע האדם מהחלל החיצון, שבאיזשהו מקום מתחברים לפחדים הכמוסים שלנו, מה יהיה שיגיע משהו שירמוס אותנו ולא נוכל לעמוד בו? אנחנו צריכים את שוורצנגר.
So why don't you use the regular army? What do you need us for?
Because some damn fool accused you of being the best.
ואתה מדבר גם על שנות ה-80, סי תקופת השרירנים, תקופת רגן, תקופת שמרנות. יש שם סצנה בסרט, בטח אתם זוכרים, ששוורצנגר פוגש את הסוכן CIA, והם לוחצים יד אחד עם השני.
You son of a bitch.
ואתה רואה את הכיבורות.
שמתנפח.
זה אולי הקטע שהייתי מוותר עליו בינינו, אבל...
Had enough?
Make it easy on yourself, Dutch.
ואז הוא אומר, ואז הוא כזה מוריד אחד בשני.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
But did know when to quit, huh?
זה מדהים, במאחורי הקלעים מספרים חלק מהחבר'ה שעזרו שם, שמכיוון שאתה מדובר על אנשים שהם פריקים של כושר, הם היו קמים בבוקר, רצים שעה בג'ונגלים, מתאמנים בחדר כושר, עושים את הטייקים שלהם, ואז חוזרים לרוץ עוד שעה ולהתאמן, והיו אחרי זה מודדים את האינצ'ים ביד, כן. בכל זאת שוורצנגר, מר אולימפיה וכזה. אבל באמת, זה סרט שמשחק על הנושא של ההישרדות האולטימטיבית. זה מעניין דרך אגב שבאותו הקשר שוורצנגר שיחק ב-The Running Man, שגם שם הוא ניצוד בעצם בתוכנית טלוויזיה, בסרט שמאוד הקדים את משחקי הרעב, אם אתה מתעלם מבטל רויאל, שהוא בעצם המקור הראשוני למשחקי הרב. אבל גם כאן, יש לך כאן את הג'ונגל, לפני שהסדרה הישרדות התחילה, זורקים שם בני אדם, לכו תסתדרו, שהאויב שלכם הוא מעליכם, מה אתם עושים במצב כזה? זה די מלחיץ, זה מלחיץ את הצופה, והוא בסוף שם את יעבו על שוורצנגר, שיפתור לו את העניין. אז אתה יכול למצוא בזה כמה אספקטים מעניינים, מעבר לפעלולים שהם די חדשניים לתקופה, היכולת של היצור לראות אותך דרך heat seekers כאלה, ומה מבטל את אותם heat seekers.
זהו, אני חייב להגיד שבצפייה מחודשת היום, זה באמת נראה קצת כמו להסתכל על משחקי מחשב של סוף שנות ה-80, זה נראה מאוד מיושן היום, כלומר...
אבל גם אז, יש איזה מראה שהוא דווקא מעניין, המראה, אם אתה מסתכל בהמון סרטים, בעצם קצת אותם את החושים הנרטיביים שלי, הם פחות, אני מבין מהר שאין מה להתעסק בהם, ואז אני מסתכל, וזה קצת יותר כמו תמונות אבסטרקטיות כאלה. ויש פה אסתטיקה של פופ ארט דווקא, בגלל כתמים, קצת אנדי וורל זה נראה, כמו נראה, יש משחקים כאלה שהצבעים, צבעי פסטל כאלה הולכים ומתרחבים, מתפשטים. כשאמרת לי שנדבר על הסרט, אני זכרתי דבר אחד, אתה זוכר, אמרתי לך, כן, סרט ירוק. זה מה שזכרתי, זאת אומרת שהצבעוניות היא זו שתפסה אותי ונשארה בזיכרון שלי.
זה הכל נראה כמו איזה מפה סינופטית כזאת.
כן, בגלל שזה גם האופן שבו רואים אותו, הוא כמו שאמרתי, הוא קצת מין הולוגרמה כזו, כי רואים וגם רואים קצת דרכו, אתה לא מבין בדיוק אם אתה רואה את משהו משאיר במקום שהוא נמצא, כמו הולוגרמה, או באמת זה חומר הזה.
What happened?
I saw it.
You saw what?
I saw it.
Not a thing. Not a fucking trace. No blood, no bodies. We hit nothing.
ברור שגם סרט פעולה וגם בידור זה לא, אפילו לא הייתי אומר שהקולנוע הוא גם בבידור, בוודאי הקולנוע האמריקאי, הוא התחיל משם, זאת הרגל, וזאת רגל בריאה של הקולנוע. בוא נגיד, באמנויות אחרות, כשאתה אומר תעשיית האמנות, זו תמיד מילת גנאי.
תמיד זה צורם יותר.
אפילו לנו יש בישראל תעשיית הקולנוע. אני לא ראיתי את הארובות אף פעם, ולא ראיתי איפה זה המפעלים הגדולים האלה. אבל אומרים תעשיית הקולנוע, ומתכוונים למשהו חיובי. כי ברור, יש פה הרבה כסף, וברגע שיש הרבה כסף, יש צורך במספר מסוים של אנשים שיחסו. הכסף זה לא אומן שלבדו, אם אין לו כסף אז הוא קונה עיפרון וכותב על ניירות שהוא מוצא, או אם אין לו צבע.
זה גם תעשייה מאוד יקרה, זאת אומנות יקרה.
זה אומנות קולקטיבית, דורשת קהל גדול, זה מתרחש, היא הכי מחוברת לסביבה ולפוליטיקה. אז זה, אין לי בעיה עם זה לחלוטין, אבל אני חושב שפה יש אולי, עכשיו שדיברת, תודה רון, אז אני חושב על משהו, אז אולי פה יש איזה מין מרוץ שליחים כזה, בתוך הסרט, אפשר לראות בו, כי בעצם אחד הדברים שמפריע זה השרירותיות הזאת, או חוסר הצורך בזה שיוצאים לסרט מסוג אחד, ועוברים פתאום לסרט מסוג שני, ושוכחים את הראשון לחלוטין. בעצם הוא חסר משמעות בסוף. מה היה שם התרמית? אתה יכול לשכוח את זה לחלוטין, זה בכלל לא משחק. אז באותו כסף אפשר או להישאר בהו, או להיות רק בזה. שלילה אחת שהיא יותר מהתחום נקרא לה הריאליסטי, שמשימה של לבצע משהו, כן, באמצעות הכוח לנצח איזשהו משהו פוליטי. פתאום זה הופך קרב כנגד של האנושות, בני אדם, במקרה זה הם, ואז אתה שוכח. ואולי יש פה גם איזה מין מרוץ שליחים כזה, מעבירים, זה הקולנוע עובר לשם ומציע איזה זירה חדשה לפעול בה. מה שמעניין שבזירה הזאת, במקרה בטח של הסרט הזה, קשה לקשור אותו ולראות בו איזשהו משל פוליטי ספציפי. אם אנחנו רגילים במדע בדיוני, ננסות לזהות סוג של מתחים של ארצות הברית עם אויב, עם מדינה מסוימת, כי הוא כל כך מסתורי, אנחנו יודעים עליו כל כך מעט, אנחנו לא יודעים על העולם ששלח אותו, אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה, אם הבנתי נכון, זה קצת תחביב שלו, הוא בעצם
הוא צד לשם הנאה, כן.
כן, הוא לא בדיוק מפחלץ אותם, הוא מייבש אותם, ואחר כך נשאר עם העצמות, נכון?
הוא תולה על עצמו את הגולגלות שלו.
כן, הוא צייד גולגלות.
הוא מגלה סממנים של אדם בעצם, של תחביבי אדם.
כן.
כמו אספנות כזאת.
דרך אגב, גם בסרט רמבו, שהוא הסרט השני בסדרה, אחרי הראשון שנקרא First Blood, שהסרט מצוין, לדעתי, וטד קוטשף ביים אותו, ש מי שזוכר אותו מדודי קרביץ וכאלה, ברמבו שולחים אותו.
צריך להגיד שרמבו הראשון נקרא First Blood, והשני קראו רמבו 2.
נכון, עכשיו, ובשלישי שיחק סזון גבאי, צריך להגיד. אז רמבו נשלח למשימה שלו, מתאים אותו, הוא ננטש שם על ידי מפעילה, ואז כל הסרט הופך לעינויים שלו בשבי של אותו קולונל רוסי אכזרי. דרך, לי היה ברור שהקרב בסרט התורף, כל המטרה היא להציג אותם כיחידה מובחרת שאויבים רגילים זאת לא בעיה בשבילהם.
You sell, sir? It's all bullshit. All of it. The cabinet minister, the whole business. Got us in here to do your dirty work.
Look, we just stopped a major invasion, and 3 days they'd have been across the border with this stuff.
Why us?
Because nobody else could have pulled it off.
גם כיחידה מובחרת, תרשו לי. כשהם מגיעים למקום, אני אשביט את השמחה הזאת, אתם עולצים יותר מדי פה, יש פה, בואו נברר את העניין, נשים את זה לשולחן. הם מגיעים למקום ויש להם לבצע איזה משימה כזאת, ואחד הדברים המשעשעים בסרט שהוא נוהג לדבר אליהם בקודים כאלה כדי לא לעשות רעש, אבל זה תמיד אחרי שהם עשו המון רעש, פתאום יש שקט, ואז הוא אומר להם, אתה ימינה, אתה שמאלה, לא לעשות רעש, לסתום את הפה וכל מיני דברים כאלה, מין מורס כזה. ואז הוא מגיעים למקום, ואיך הפעולה הראשונה היא כל כך לא מתוחכמת, הוא פשוט יש בו הזדמנות להראות ששוורצנגר יכול להרים טנדר שאין לו גלגלים, אז הוא מרים אותו וזורק אותו קדימה, יש לו מספיק כוח לזרוק, במקום לזרוק את הפצצה, הוא זורק טנדר שלם קדימה, כדי באמת זה עדיין מהסרטים האלה שרוצים גם לחשוף את השרירניות של שוורצנגר, שהוא לא היחיד כאן בעל שרירים, אני מניח שתכף נדבר גם על זה, זה באמת באמת סרט שמשעשע לדבר על הצדדים של איך הפיקו אותו, הפסיקו את הצילומים, אנשים נסו להתחתן, חזרו, זה לא סרט שעשו אותו בקלות. כן.
בדרך לטורף עוצרים בחתונה.
אי-שביעות הרצון שלי זה שבעצם גם נטו, עלילה נטו יכולה ללכת לפעמים קצת ימינה וקצת שמאלה, וכאן העלילה נטו היא הולכת בעצם על וריאציות, אבל מאוד לא שונות, מאוד מאוד מגוונות. אני גם אוהב סרטים שהם וריאציה על אותו נושא. לא העמיקו בנושא הזה מספיק, בנושא של...
מה זאת אומרת אותם וריאציות?
כל פעם, כמו שנאמר, אחד מחוסל ועוד אחד ועוד אחד, וצריך להוציא אותו קצת מהחבורה, להפריד. יש רגע אחד מעניין, חשבתי שהוא מעניין, שמישהו לוקח את המשימה ומתבזה בצורה... באמת מבזה את עצמו, כי הוא מצליח לחסל את היצור, והוא בסך הכל מחסל חזיר בר. זה רגע שמראה שבעצם כשאתה מתמודד בזירה הזאת, הם באמת שלומיאלים פתאום, הם לא שווים הרבה, ואחר כך הם צריכים קצת בכל זאת לגלות תושייה, וגם תושייה טכנולוגית, ושוורצנגר עושה משהו שהוא בדרך כלל לא מצליח לעשות, הוא מפעיל, עושה שניים ועוד שתיים, ומגיע למסקנה אפילו, כן, חלק, ופועל בהתאם. הדמות שלו, אגב, זה לא שוורצנגר, ראינו כבר שבקריירה שלו הוא גם צוחק על זה,
נכון.
אין לו בעיה לשחק גם, אנחנו יודעים, הוא שחק גננת, הכל, הוא יודע, אני מפריד לחלוטין בין השחקן והדמות.
אתה צודק אבל שבסרט הזה באמת אין טיפת הומור, אין הומור כל כך. אולי יש איזה רגע אחד שהוא אומר שם...
הסרט הוא חמור סבר, בגלל המוזיקה של אלזר סילברסטריט, דרך אגב, שהיא בומבסטית מאוד.
נכון. אבל יש שם איזה קטע שהוא תוקיע במישהו סכין, אז הוא אומר לו, סטיק אראונד, כאילו כל...
סטיק אראונד, זה הקטע שלו.
הקטע שלו הקבוע.
וואי ליינרס כאלה שכותבים לשוורצנגר, קלישאות. כי יודעים שכן, אם תשים לב ל...
הקהל משלם כרטיס ומצפה לוואי ליינרס
כאלה. בדרך כלל בוואי ליינר שנותנים לשוורצנגר, יש בהם אר. תבדוק.
מה זאת אומרת?
אר, כי הוא הפסיק אראונד, ואז יוצא הגרמני שבו. תסתכל.
אני חייב לציין ששנה לפני כן נדמה לי נעשה סרט קומנדו, שהיה גם הצלחה לא קטנה, אבל זה שוורצנגר ככה עוד לפני הכוכבות על, ושם יש לו את המשפט, וואן ליינר שלו שאני הכי אוהב, שהוא תופס איזה מישהו, מחזיק אותו הפוך, על תהום, ואז שואל אותו מישהו אחרי זה, what did you do with him? אז הוא אומר, I let him go. אז זה... ובסרט קומנדו יש שם קטעי הומור, למרות שהוא גם מאוד בומבסטי כזה, והוא מופרך לחלוטין, למי שמכיר, הוא מחסל איזה 500 חיילי אויב עם מחסנית אחת, חבל על הזמן, ואלי זה מינה לו הקטנה בתור הבת שלו שם. זה מסרטים שראיתי, רואה אז בקולנוע אסתר, בתל אביב.
אתה רואה, אתה זוכר שאמרתי לך? זה פה הערה הזאת, הערה. אתה אמרת משהו שהוא, אני חושב, מהותי בגלגול של הצפייה, בהתפתחות של הצפייה או בשינוי של הצפייה, בלי לומר אם זה טוב או רע, אבל מה שרון אמר עכשיו, עד שנה מסוימת, אנשים מגיל מסוים, יש להם חיבור גיאוגרפי לסרטים. הם יכולים להגיד לך על סרט מסוים איפה הם ראו אותו.
ממש.
כל התחבולות הקולנועיות, והגישות לניתוח, והחוויות, ומה קרה להם, ואם הם,
זה בצד.
אם הם נרדמו, או אם נכנסו, זה זהה, זה לא השתנה.
כן.
אבל העניין הזה שהיה חיבור גיאוגרפי, אני זוכר באיזה עיר, אני זוכר מה קרה אחר כך, זה דבר שממש השתנה מאוד, אפשר לראות את זה מאוד יפה, אני פעם הייתי שותף בספר סיפורים שקראו לו, כשמדלן סטו בוכה, ויכולת לראות, התחבולות הספרותיות היו זהות אצל כולם, נכנס למסך, יוצא מהמסך, מדמיין שהוא חלק, הבחורה הכי יפה אומרת לו מחמאה, לא חשוב, הדברים האלה, ההבדל הדורי היה, אלה שדיברו על סרט באולם קולנוע מסוים, בקולנוע תכלת, בפריז, בניו יורק, בתל אביב, וחלק שדיברו על שיעורי קולנוע, על תסריטאות, על צפייה בדיווידי, זה... אף אחד לא זוכר אם הוא ראה סרט בסינמה סיטי 8 או 9. אי אפשר. אין איזה גיאוגרפיה. אין איזה גיאוגרפיה.
What is it? Billy. What the hell is wrong with you?
There's something in those trees.
ואיתנו נמצא בימי הסרט בשר התותחים, סרט הזומבים הישראלי הראשון, איתן גפני, שלום.
שלום רב.
יש לנו פה ויכוח, דני מוג'ה חושב שאנחנו מדברים פה על סרט פח, ואנחנו, אני ורון פוגל, מנסים להסביר לדני שזה סרט מהנה. איפה אתה ממקם את הטורף ברשימת 100 סרטים אהובים עליך?
אם זה ברשימת 100 סרטים, אז הוא אי שם באזור ה-50 או אפילו 40. לא הייתי הולך ואומר שהוא יצירת מופת, כי הוא לא יצירת מופת, אבל לסוגו, שזה אקשן 80s ובתערובת של מדע בדיוני, אז הוא לגמרי יכול לענות על התואר של יצירת מופת לדעתי, לסוגו כאמור. אני חושב שמה שמדהים בתורף, באמת לפני הכל, לפני האיפור המיוחד והאפקטים ושוורצינגר וכל הדברים הברורים מאליו, אותי מה שכל פעם מדהים בטורף, וזה סרט שאני רואה לפחות פעם בשנה.
מה אתה אומר?
כל הכבוד.
אוקיי. אתה מחתים כרטיס על הסרט כל שנה?
ממש. כי יש בסרט הזה, בהיבט התסריטאי שלו דווקא, יש בו משהו מאוד יוצא דופן. תסריטים הוליוודיים הם בדרך כלל מאוד מאוד ברורים, יש לך גיבור אחד, והוא עובר שינוי במהלך הסרט, והוא לומד את הלקח ומתפתח ובלה בלה 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 בלה. ובטורף, שהוא אמור לענות לחלוטין על השבלונות האלה, זה גם סרט שאני מלמד איתו, כי השינוי ששוורצינגר עובר בסרט הוא שינוי כל כך מטופש.
לא, דני עוד שנייה אחת נפל מהכיסא פה עכשיו, שאמרת שאתה מלמד על הסרט.
אני כולי אוזן, אבל לא מטאפורית. אני עכשיו כולי אוזן, אם היית נכנס לאולפן, היית רואה פה אוזן. דבר.
אני אגיד לך למה אני מלמד את זה. אני מלמד את זה כי זו דוגמה מדהימה בעיניי. איך אתה לוקח תסריט שהוא בבסיסו לא כל כך טוב, ואתה הופך אותו לסרט מדהים, כי יש לך במאי מדהים. יש לך במאי שמבין דמויות, שיודע לעצב דמויות, גם מהקריקטורות הגדולות ביותר, ויודע לקחת תסריט שכאמור מציג שינוי מאוד מאוד טיפשי, מלוחם על טכנולוגי ומודרני. כל השינוי ששברתי נגבר בסרט זה שהוא צריך לעבור ללחם בידיים חשופות.
כמו בצופים.
כנגד איום טוב יותר. אבל זה עשוי כל כך טוב. זה פשוט עשוי במקצוענות על גבול המושלמת בעיניי. האקשן הוא באמת יוצא, הוא אקשן מדהים, המתח הוא נפלא, העיצוב, אין לי מילה אחת באמת רעה להגיד על הסרט, חוץ מהתסריט שלו שהוא כאמור קצת בינוני, אבל מקטירנן שהוא במאי אקשן מדהים, פשוט עושה פה, אתה יודע, אולי את הסרט באמת הכי טוב שלו, אפילו יותר טוב ממת לחיות.
יותר טוב ממת לחיות, אוקיי.
כי הכל נגדו. הלוקיישן נגדו, השחקנים פחות טובים, התסריט פחות טוב, ועדיין הוא מביא לנו סרט שהוא פשוט 100 ומשהו דקות של פיור פאן. אז כן, הוא איפשהו באזור ה-40 הראשונים שלי.
טוב, השתכנעתי.
לא,
תשמע, פשוט הסרט הזה בבסיס שלו, במהות שלו, הוא פאן. הוא לא מתיימר להיות שום דבר שהוא מעבר לפאן טהור, פרמיס שכל ילד בן 7 יכול להבין, והוא פשוט, והוא לא קופץ מעל הפופיק לשום שלב, הוא פשוט כל הזמן מכוון ללהיות פאן, לספר סיפור ברור, סיפור שעובד מבחינת המתח והאקשן. ואתה יודע, עצם הליהוק של שוורצינגר וכל החבורה המשוגעת הזאת שסביבו, של הרי אדם, ופתאום להביא משהו שהוא הרבה יותר גדול מהם, זה פשוט הפרקה.
תגיד, איך מצליחים להתגבר על שחקן כל כך גרוע כמו שוורצינגר ולהישאר עם סרט שהוא כיפי?
תראה, בעיניי שוורצינגר, לקרוא לו שחקן זה באמת קצת הגזמה, אבל כן אפשר להגיד על שוורצינגר דבר אחד מאוד ברור, הוא מקצוען. הוא מקצוען, ובתור במאי שעובד עם שחקנים, וגם עובד עם שחקנים על אקשן, ואקשן ודרמה וכן הלאה וכן הלאה, יש יתרון מאוד מאוד גדול בלעבוד עם שחקן מקצוען שיודע איפה המצלמה ויודע מה המצלמה צריכה. וכשאתה מצמיד לו במאי, שהוא כמו מקטירנן, שמקטירנן כאן לא התחיל כבמאי סרטי אקשן, הוא התחיל כבמאי דרמות ומותחנים.
כן.
אז הוא במאי שמגיע משחקנים, מגיע מדמויות, אז אתה לוקח איש מקצוען כמו שוורצינגר, שבא לעבוד ולהחתים כרטיס. ולרגע לא חושב שהוא איזה לורנס אוליביה, כן? בנקודה הזאת של הזמן שוורצינגר יודע בדיוק מה הוא. הוא איש גדול שיורה בדברים. אתה מביא לו את מקטירנן, שיודע לביים אותו כמו שצריך, ולעבוד עם המגבלות, שזה המבטא וכן הלאה וכן הלאה, ואתה מקבל פשוט את מה שצריך.
על מה אתה עובד בימים האלה, איתן?
מתישהו בשנה הקרובה יצא להקרנים הסרט השני שלי, שנקרא ילדי הסתיו, שהוא מעין מותחה נעימה עם...
זומבים?
ממש לא זומבים, המון, נקרא לזה תוכן חברתי.
אוקיי.
בצוק בתוכו. ואחרי זה נראה, העתיד פתוח, יש עוד הרבה סרטים בקנה.
איתן גפני, אנחנו מאחלים לך שתמשיך להפחיד אותנו.
תודה רבה.
ותודה רבה על ההסברים שלך.
להתראות.
תמשיכו לדבר על התורש, כל הכבוד.
אנחנו משתדלים. דני, עוד פעם, עוד מעט תסגור לנו את השלטר.
הם עושים את זה מפחד, לא מכבוד.
תודה.
תודה. And Hawkins' body found. Sweep pattern. Double back. 50 meters, let's go. בואו נדבר רגע על הקאסט, כי מעבר לשוורצנגר, שהוא באמת תופעה מאוד מיוחדת בעולם הקולנוע, מר שרירים, מר אולימפיה.
מר אולימפיה, שבע פעמים רצוף, סיין עולם עד שמישהו שבר את השיא שלו, ושמע, מושל קליפורניה, לא איזה מדינה זניחה כמו ארקנסו נגיד, אתה יודע שאיזה קלינטון היה משם למשל. אחת המדינה אולי הכי עשירה בארצות הברית, ובמשך תקופה נבחר, ואחרי זה עוד פעם נבחר לזה, לא היה איזה מקרי לפגע וברח, החזיק בתפקיד, ותשמע,
והייתה לו איזה פרשייה כזאת שהפילה אותו משם.
העוזרת בית שלו, בגלל זה הוא ומריה שרייבר נפרדו. כן. הוא היה חלק מהצולה של משפחת.
זאת אומרת, הוא היה מר שרירים, שהפך להיות מר קולנוע. לא מר קולנוע, אבל שחקן מאוד מפורסם. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור המפורסם, שהוא בא למנחם גולן ואמר, אני הולך להיות השחקן הקולנוע הכי גדול בעולם. אז מנחם גולן אמר לו, חמודי, קודם כל, הוא לא ידע מילה אנגלית, קודם כל תיסע לארצות הברית, תלמד אנגלית, תהיה שם שנתיים. אחר כך תחליף את שמך, אף אחד בעולם לא יצליח להגיד את המילה שוורצנגר. ותוך שנתיים, שלוש, כל העולם ידע להגיד את המילה שוורצנגר. וככה הוא פספס אולי את הכוכב קולנוע הכי גדול.
טוב, יש לו גם שם, השם שלו מלכתחילה הוא קצת מגוחך, לא?
כן.
אתה היית קורא לעצמך קושי שחור, כאילו.
וואו.
השוורצנגר, כאילו.
רק בשביל זה אתה צריך לפמפם כל היום.
כן.
אנשים לא זוכרים שהוא קיבל בשנות ה-70 על Stay Hungry גלובוס זהב.
זה מדהים, כן. איך קראו לזה בעברית?
מועדון השרירים.
כן, כן.
הוא מנגן שם בכינור, דרך אגב. הוא שרירן שמנגן בכינור.
אני מאוד אוהב שאצל רוברט אלטמן... רואים אותו בתחתונים, כי הוא שומר, הוא שרירן כזה, וכולם מנצים אותו להתפשט ב-The Long Goodbye.
תסביר, מה זאת אומרת, איך הוא קיבל גלובוס הזהב? לא שחקן טוב. זה אומר הרבה מאוד על גלובוס הזהב, הדבר הזה.
לא, שחקנים לא טובים קיבלו, גם סרטים לא טובים קיבלו, גם גלובוס הזהב וגם אוסקר, זה לא חזות הכל, אתה יודע, זה להסתכל על הרשימות האלה, זה אומר המון דברים מעניינים על האקדמיה, אבל לא אומר הרבה תמיד על הסרט עצמו,
אתה יודע.
אבל גם סרטים נהדרים זכו בגלובוס הזהב ובאוסקר, הכל יכול לקרות שם.
הבנת, קרי גרנט לא קיבל, ארנולד שוורצנגר קיבל.
טוב, בוא נזכיר את ברברה סטנוויק ואז נלך לבכות.
כן,
ארבע פעמים לא קיבלתי.
אבל אתה מדבר על מהגר שהגשים את החלום האמריקאי. חד תרת משמעית. אין, אי אפשר להגיע ליותר מזה.
את שוורצנגר עצמו, אני אוהב להסתכל עליו, מן הרגע שהוא, אני לא יודע אם לבד הגיע למסקנה הזאת, או מישהו יעץ לו, להעיז להסתכל על עצמו גם מהצד. מרגע מסוים שוורצנגר משחק, אותו משהו שחקן גרוע, אבל מישהו שם אומר, בתוך הסרט, אני יודע שאני לא מרלון ברנדו.
כן.
ואז הוא, יש איזה קריצה על העניין הזה, יש איזה, הוא נעמד, הוא אומר את המשפטים שלו, עוצרים, הסרט מפנה מקום תמיד לרגעים האלה, ועוברים מתחנה לתחנה כזאת שלו, והוא מעיז לפעמים להיות גם לא, כמו שאנחנו יודעים, הוא היה גננת, הוא היה כל מיני דברים אחרים.
בהיריון.
הוא היה תאום של דני אביטו, לא?
סרט שלם, The Last Action Hero, זה בדיוק מה שדני אומר. סרט שהוא צוחק על עצמו ומראה את הקטעים של עצמו.
מאוד מתוחכם, זה סרט מאוד מאוד.
שנכשל בקופות כישלון חרוץ, דרך אגב. טענו שהוא יותר מדי מתוחכם בשביל.
כן, כן, כי הוא באמת אתה צריך, זה סרט שאפשר לדבר עליו המון, זה סרט שאתה יכול להביא אותו לכיתת קולנוע ולדבר על קולנוע רפלקסיבי, ומה, שאחת המשימות של קולנוע רפלקסיבי זה לא לגרום לצופים להנות כל כך מאיך עושים את זה ותראו כמה טוב, אלא להראות, בואו אני אחשוף לכם את המנגנונים, השקריים, הבדיוניים, ואז בעצם אתה מתחיל לפעול עם המוח ופחות עם הרגש. ואז הסרט, הסרטים האלה הם סרטים מעניינים, אבל באמת זה לקהל יותר מצומצם, ובמקרה של שוורצנגר, לא כל אחד שמתעניין בקולנוע באופן רציני, גם מתעניין בתופעה של שוורצנגר ורוצה להתמנן בה מהצד. אז לכן אולי זה מסביר חלק מן הכישלון של הסרט ההוא. אז ברגעים האלה זה עדיין מביך אותי שהוא, כשהוא בתוך הדבר הזה, הוא כאילו
מצרק את זה ברצינות.
Simple setup. One day operation. We pick up their trailer, the chopper, run them down, grab those hostages and bounce back across the border before anybody knows we were there.
What do you mean we?
I'm going in with you, Dutch.
General, my team always works alone. You know that.
אז שוורצנגר זה שחקן אחד, אבל הסרט מכיל עוד כמה שמות מעניינים. כן. למשל, האיש שמשחק את התורף.
קווין פיטר הול, כן. שחקן שחור, אחד mm-hmm. מהשלושה בסרט. יש לו מיננטה שחורה, נכון? בסרט, זה מעניין.
לא שאפשר לראות את ה... שהוא בתוך ה...
הוא ענק, הוא 2.10 נדמה לי, משהו כזה, הוא 7 פיט. בחור מאוד גבוה. שיודע גם לזוז עם התלבושת הזאת. האגדה אומרת שז'אן קלוד ון דאם היה אמור להיות התורף המקורי, אבל לא הסתדר עם התלבושת. לא יודע אם נאמת את זה או לא.
ושחקן שגם לא הכרנו, כי הייתה לו ביוגרפיה קצרה, נולד ב-55, אבל מת כבר ב-91. מ-AIDS.
כבר בגיל 46.
כן.
איזה סרטים הוא הספיק לעשות?
הרי והנדרסון, אם הוא היה שם ביגפוט כזה. זה היה התפקיד שלו לפני שהוא עשה את התורף, ובזה הוא התפרסם, ביכולת שלו לשחק בתוך חליפה, ולכן מקטירנן שם על הוויין, והביא אותו לסט כדי שהוא יישא על עצמו את המשקל הזה, ואת כל ה... ואומרים שכשהוא זז על הסט, ראו ממש את התורף, והוא גם עזר לעשות... לברוא חלק מהתנועות כמו הפריסת ידיים המאוד מאיימת של התורף שהפכה לאחד מסימניו המסחרי ועוד ועוד.
מסכן, תפקידו הגדול ביותר ואיש לא זיהה אותו.
You're one ugly motherfucker.
יש עוד שחקנים מעניינים בסרט, למשל
ג'סי ונטורה שהיה אחר כך מושל מניסות, זאת אומרת, זה מדהים. שני מושלים שיחקו באותו סרט פעולה.
מדהים.
ואתה יודע, מילא שוורצנגר, אתה אומר מושל קליפורניה, אבל ג'סי ונטורה, שלפני זה שיחק ב-The Running Man, את קפטן אמריקה, שם כאילו שבא להציל את המצב מטעם אותו תאגיד שידור, אז ג'סי ונטורה ממש לא ידוע ביכולות המשחק האדירות שלו. דרך אגב, שניהם כיהנו כמושלים, וסוני לנדהם, שמשחק את הגשש האינדיאני, שגם היה מתאבק בעברו, והוא גם בחור ממש אפס גדול, ניסה לרוץ למושלות קנטקי, והפסיד. אז זה פשוט, שמע, לא יאומן, ממשלה שלמה.
מעניין מה יצא מהפרידייטור הבאים.
גם הידיד שלו מן העבר.
קארל ודרס, מרוקי כמובן, שמשחק את אפולו קריד.
הוא מתאגרף, נכון, הוא מתאגרף ממש, הגיע להיות שחקן שמשחק מתאגרפים, וכאן המפגש הזה גם הוא, יש פה גם, אפרופו מרוץ שליחים, מעבירים מסטלון לשוורצנגר, כי שוורצנגר גם תפס במידה מסוימת, לא ממש, כי זה לא לאותם תפקידים, לא לאותו סוג של... האמת, יש לו יותר הומור מאשר לסטלון, למשל. סטלון לוקח את עצמו ברצינות תמיד.
חוץ מה-Expendables, אפשר להגיד.
זה כבר בסוף. לא, בתקופה הזאת אין לו שום...
כשרמבו ניסה לצאת מעצמו, הוא נהיה עוד יותר רציני ודיקוני בקופלנד.
כן, זאת אומרת, הממזי של סטלון, הוא בעצם ידיד נמזיס, לא ברור, כן? של הפרוטגוניסט כאן. אז יש מעבר כזה של כוח שחור שעובר שוורצנגר, אמנם הרי הוא שוורצנגר גם הוא שחור, לפחות בשמו.
אם כבר מדברים על שחקנים אפרו-אמריקאים, חשוב להזכיר שחקן שיש לו נוכחות מאוד מעניינת, זה ביל דיוק. ביל דיוק שמשחק את הבחור שכל הזמן מגרד את עצמו עם הסכין גילוח, והוא כאילו הסכינאי שבחבורה או משהו כזה. ביל דיוק שיחק סרסור באמריקן ג'יגלו. והיה לו שם תפקיד, אני זכרתי אותו משם בלי לקרוא על זה בשום מקום, והוא בימאי גם, הוא מביים סרטים ומעניין, זאת אומרת, והוא גם שיחק עם שוורצנגר בקומנדו. היה לו תפקיד קטן של קומטה ירוקה, שבו הם נפגשים, אז הוא אומר לשוורצנגר, this green beret is gonna kill you, אז הוא אומר לו, I'm eating green berets for breakfast. זה עוד one liner אדיר בקומנדו, אז הם שיחקו שם ביחד. אני רואה שאתם נהנים פה, חברים.
אתה רואה, דני? דני, אתה רואה שבסוף נהנים מהשיחה?
אבל אתה יודע שאני שונא ליהנות. אני רוצה סרטים של ארבע שעות שלא קורה בהם כלום.
אתה כמו רודי אלן שרצה לקרוא לסרט שלו, ואני הול רצה לקרוא לזה... אנהדוניה. זה בן אדם שלא יודע ליהנות באופן כללי.
אני משתדל.
טוב, אנחנו מגיעים לסיום. כרגיל, רוצים להמליץ לכם על עוד דברים, כמו בכל תוכנית, על עוד יצירות מאת הבימאי או השחקן או היוצרים. אז אני אלך על הבימאי, על מקטירנן, ועל הסרט המאוד מפורסם שלו הנוסף, מת לחיות, עם ברוס וויליס. נו, מה עוד אפשר כבר להגיד? אתם כנראה כולכם ראיתם את הסרט הזה כבר, אז אין מה לחזור על זה כבר יותר, אבל רק נגיד באמת אקשן 100% מתחילתו ועד סופו, ברוס וויליס אי אפשר להגיד עליו שהוא כמו שוורצנגר, כי מדובר בשחקן הרבה הרבה יותר טוב ממנו. סרט כיפי, מעבר לזה אין מה להוסיף.
לא היה הבחירה הראשונה, אתה יודע.
ברוס וויליס.
כן, כן. בעצם זה הסרט שעשה אותו.
נכון.
הוא היה...
הוא היה שחקן טלוויזיה.
טלוויזיה קומי.
כן, כן. אז תחזרו לסרט. יש סרטים שתמיד שווה לראות אותם עוד פעם ועוד פעם. ואתה, דני, על מה תמליץ?
אמרנו 70 שנה לשוורצנגר. שוורצנגר שיחק בסרטים חלקם נהדרים וחשובים. טרמינטור.
שליחות קטלנית.
שליחות קטלנית. כן. סרט חשוב מאוד, יפה מאוד, צילם אותו אדם גרינברג.
הישראלי, מי שלנו.
הישראלי, אנחנו.
צילם כל כך הרבה סרטים, כמעט 90 סרטים הוא עשה, משהו כזה.
רב כישרון, רב כישרון, זה סרט, אני מאוד אוהב סרטים שעוסקים בסוגיית הפרדוקס הסבא, האם אתה יכול לנסוע לעבר ולשנות את העבר, ואז בעצם האם אתה... תיסע לשם, כי אם שינית את העבר, ההווה ישתנה וכו' וכו'. המבנה של הסרט, זה גם החיזיון הוויזואלי, באמת החיזיון, זה סרט יפהפה, ויש שם גם הסוף. אני רק חושב על הסרט, אני חושב על סצנות יוצאות מן הכלל, מבחינת מה שרואים, הריאליזם המדהים של, מדובר באנדרואיד כזה, בעצם רובוט, הוא לא אנדרואיד, הוא רובוט ממש, שמרפא את עצמו, מנתח את עצמו, ויש שם סצנות כל כך ריאליסטיות בתוך הסרט המאוד אקספרסיוניסטי הזה, בסגנון אקספרסיוניסטי, אבל שאתם זוכרים, הוא פותח את היד ורואים את הצירים בתוך היד, זזים.
גם הטורף מתקן את עצמו.
כן. יפה, יפה. הנה, זה, אתה רואה, שוורצנגר למד ממנו, וגם מבחינת האמירה של הסרט, החלק הפילוסופי, וגם הפן, האקשן, אבל אני יודע ליהנות לפעמים.
טוב, לפחות התוכנית הזאת היא מוציאה סקופים. רון, מה תמליץ?
קודם כל, לפני המלצה רציתי להגיד שבמה שגם עושה את מת לחיות זה הנבל, אלן רייקמן בתפקיד פנטסטי. כל כך חבל שהוא לא איתנו.
כן, הנבל האולטימטיבי.
כן, ואני אמליץ על The Running Man, הנרדף. שביים אותו פול מייקל גלאזר, הרי הוא סטארסקי מסטארסקי והאץ', וסרט שמדבר על תוכניות ריאליטי, לא רק על התוכנית עצמה שבה צדים אנשים, אלא גם תוכניות אחרות כמו Run for Dollars, שאנשים קופצים לדולרים שתלויים בתקרה, ואם הם נופלים אוכלים אותם דוברמנים, זה אמירה מאוד מעניינת בשנות ה-80 על תוכניות הריאליטי, שבימינו די השתלטו על המסך, סרט שהוא פן, לא, ממש לא סרט חשוב, ושוורצנגר שם עושה את העבודה.
סיימנו, אנחנו רוצים להודות לאייל שינדלר, המפיק הכל יכול שהביא אותנו לשידור. אנחנו מזמינים את כולכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי. כנסו שם לעמוד פסטיבל כאן, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו עד היום. ותודה רבה לך רון פוגל שהיית איתנו.
בבקשה, בשמחה רבה.
ודני, נו, אתה רואה, בסוף שרדת, שרדת את הטורף.
כן, זה לא היה קל, אבל לקחתי את זה כמו גבר.
יפה. בשבוע הבא אני מבטיח לפצות אותך עם איזה סרט נאו-ריאליסטי כמו שאתה אוהב.
כן, כן. אתה יודע, אני אוהב לישון בקולנוע.
נתראה בשבוע הבא, חברים.
תודה רבה ולהתראות.
להתראות.
להתראות.